מנחות, דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, דף למד וו עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. באיזה יד מניחים תפילין של יד? ביד שמאל. מה המקור לזה? אומרת הגמרא תנו רבנן, כתוב, כשאותם לאות על ידיך, ידך זו שמאל. זה יד שמאל, אולי ימין. והגמרא שלושה פסוקים לראיה. אתה אומר שמאל, אוי נועל הימין. תלמוד לומר, הפסוק קורא ליד, ליד ימין, הוא קורא לו ימין. ולשמאל הוא קורא יד. איפה אנחנו רואים את זה? הפסוק אומר ככה. אף ידי יסדה ארץ, אומר בורא עולם. היד שלי יסדה את העולם הזה, בראה את העולם הזה. איזה יד זאת? תכף נראה. היד השנייה. וימיני טיפחה שמיים. זאת אומרת, היד הימנית נקראת ימיני. אז מה נקראת היד השמאלית? ידי. אז כשכתוב ידיך, זה הכוונה יד שמאל. עוד פסוק. ואומר, ידה ליתד תשלחנה. ידה ליתד תשלחנה. ככה מסופר על יעל, שהיא לקחה את היד, ועם זה נטלה את היתד של האוהל, שעליו היה קשור האוהל, וימינה להלמות עמלים. את היד השנייה של הימנית היא באה להלום ולהקות את העמלים, את סיסרה שהוא היה עמל מהמלחמה. אז את המעלומות והמכות עם איזה יד היא נתנה? עם יד ימין. והיד השנייה זאת יד שמאל, איתה היא נטלה את היתד. ואומר פסוק שלישי, למה תשיב ידך וימינך מקרב חיקיך חלי? אז גם כאן אנחנו רואים שכשרוצים להגיד יד ימין, אומרים ימיניך. כשאומרים יד, הכוונה יד שמאל. והיא הגמרא דעה שחולקת, רבי יוסי החורם אומר. למה קוראים לו חורם? אז יש פה דבר מעניין, רש"י כותב שחותמו היה משוקע. דהיינו, האף שלו היה כנראה עמוק, וזה אחד מהמומים. אז קראו לו רבי יוסי החורם, אבל זה לא כל כך מתקבל על הדעת, על הדעת של בעלי התוספות. ותוספות כותב, התוספות הראשון פה בדף למד זין, הוא אומר, ותימה הוא לומר שכינה הוא בלשון גנאי. זה דבר תמוע לומר שהגמרא מכנה את רבי יוסי החורם בלשון של גנאי. כמו להגיד שלמה הצולע. זה לא מתאים לבייש בן אדם ככה, בטח לא בגמרא. אלא מה הפירוש? אלא על שם מקומו נקרא, כן, הוא היה גר במקום שנקרא חורם או משהו כזה, ולכן קראו לו על שם מקומו. בכל אופן, מה הוא אומר? כשכתוב יד, יכול להיות הכוונה ליד ימין. מצאנו מקום שהתורה קוראת ליד ימין, יד. עד לפה כל המקורות היה שליד ימין בכלל לא אמרו את המילה יד, תמיד אמרו רק ימין. כאן מביא פסוק שכתוב יד ימין. מצינו. הרי מצינו גם ימין שנקרא יד, שנאמר, וירא יוסף, שיוסף בא ליעקב אבינו לפני פטירתו, הוא הביא איתו את שתי הבנים שלו, מנשה ואפרים, יוסף ראה כי ישית אביו יד ימינו, שהוא הניח את יד ימינו על ראש אפרים, שהוא היה צעיר ממנשה, אבל על כל פנים, כולנו מכירים את ההמשך, הוא אמר לו ש... צריך לשים את היד ימין על ראשו של מנשה, כי הוא הבכור. לא כל כך כרגע ניכנס לעניין, אבל מה רואים מכאן? שיד ימין, קוראים לה גם כן יד. אמנם אומרים יד ימין, אבל אומרים את המילה יד. בשונה מכל הפסוקים שהיו עד עכשיו, שימין קראו רק ימין ולא קראו לו בכלל יד. בכל אופן, אז מפה למד רבי יוסי החורם, שגם יד ימין נקראת יד, ולכן אין לנו ראיה שצריך להניח תפילין דווקא על יד שמאל, בזה שכתוב ידיך. בכל אופן, אבל אלה שכן למדו מזה שכתוב ידיך, זה הכוונה ימין, כי בדרך כלל כשכותבים שמאל, שידיך הכוונה שמאל, כי כשרוצים להגיד ימין אומרים מפורש ימין, הם יסבירו, וידך, יד ימינו יקרי, היד הימנית נקראת יד ימינו, היא לא נקראת סתם יד, אבל יד סתמה לא יקרי, אלא זה רק יד שמאל נקראת יד סתם. סתם יד זה יד שמאל. טוב, עכשיו הגמרא מביאה, הברייתא מביאה דעה נוספת מאיפה לומדים שידיך הכוונה ליד שמאל, שעליה צריכים להניח את התפילין. רבי נתן אומר, מקור לזה שההנחה היא ביד שמאל, אינו צריך, לא צריך לפסוק, כדי ללמד אותנו שיד, הכוונה יד שמאל, לא צריך להגיע לזה. הרי הוא אומר, וקשרתם, כתוב שם הפסוק אומר, וקשרתם לאות על ידיך ואלו תטופות בין עיניך, אז וקשרתם לאות על ידיך, זה הכוונה לקשור על יד, על היד. עכשיו איזה יד? תראה מה כתוב פה מיד פסוק הבא, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. באיזה יד כותבים? ביד ימין. אז אם כן, וכתבתם, מה הכתיבה בימין? מה הכתיבה בימין? אף קשירה בימין. עכשיו אם אני קושר ביד ימין, על איזה יד אני אקשור? לא על היד הימנית עצמה, אותה יד שקושרת, מאוד מאוד קשה לקשור עם היד שקושרת על אותה יד עצמה, אולי אפילו בלתי אפשרי. אז בדרך כלל, מטבע הדברים, היא קושרת על היד השנייה. אז אם הקשירה נעשית על ידי היד הימנית, אז על איזה יד היא קושרת? על היד השמאלית. וכיוון לקשירה בימין, הנחה בשמאל היא, בגלל שהיא מניחה על היד השמאלית, היא קושרת, היד הימנית קושרת, על איזה יד? על היד השמאלית. שואלת הגמרא, ורבי יוסי החורם, הנחה בשמאל מנעלי. בסדר, רבי יוסי החורם מביא שרואים שיד ימין גם נקראת יד. אז היה ויכוח עליו שנקראת יד ימין ולא יד סתם. בסדר, אבל הוא עצמו סובר שכשכתוב יד זה יכול גם להיות ימין. אז מאיפה הוא לומד שכשכתוב בתורה או כשרתם לאות על ידיך, זה הכוונה שמאל. עונה הגמרא, מאיפה לומדים הנחה בשמאל מנעלי? נפקא ליה, מהיכא דנפקא ליה לרבי נתן. הוא לומד את זה מאותו מקור שלמד רבי נתן, יש כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך, סמוך וקשרתם לאות על ידיך. אז כמו שכתיבה היא ביד ימין, ככה גם קשירה היא ביד ימין, ואם הקשירה היא נעשית ביד ימין, על איזה יד היא קושרת? על יד שמאל. רבה שאמר, מאיפה לומדים שקושרים את התפילין על יד שמאל? מזה שכתוב בפסוק, מידך כתיב. אז לשון אחת ברש"י מסבירה, שמזה שכתוב ידך, אז כשכתוב, מכיוון שכתוב ידיך בהי בסוף, אז זה כמו לשון נקבה. כמו שאם אומרים אמר, זה לשון זכר, אם אומרים עם עוד הי, אמרה, זה נהיה לשון נקבה. אם אומרים ישב, זה הכוונה זכר, אם מוסיפים הי, ישבה, זה נהיה נקבה. אז גם פה, ידך בלי חף, זה זכר. ידך עם הי, כשכתוב ידך בפסוק עם הי, זה הכוונה מלשון נקבה. וכמו שהזכר הוא יותר עם כוחות, מאשר הנקבה, אז אותו דבר, היד הימנית יש לה יותר כוח מהיד השמאלית. אז לכן צריך להניח את היד על היד הנקבה, צריך להניח את התפילין על היד הנקבה כביכול, על היד היותר חלשה. זה פירוש אחד. פירוש נוסף הוא אומר, הוא גורס בהי כהה. מידך כתיב בהי כהה, הכוונה, כמו שכתוב מידך, מפרשים את זה לשתי מילים. יד כהה. יד שהיא... אפשר לקרוא למושג כהה, רש"י מסביר פה שהיא מלשון אמיח, נחלשת, בלא כוח. זה הכוונה יד כהה. בכל אופן, כהה זה הכוונה בלי כוח. ידך, היד שיש לה, שיש לה פחות כוח, עליה צריך להניח את התפילין של יד. אמר לרבי אבא לרבשי, ומה ידך שבכוח? מי אמר שידך? הכוונה יד כהה, יד חלשה. אולי ידך עם ה, הכוונה יד עם כוח. למה? כי הרי בדרך כלל יש את ההגאות של רבי אלעזר משה אורוויץ, זכר צדיק לברכה. הוא מסביר פה דבר מאוד מעניין. אומר, הרי כל האותיות הגרוניות מתחלפות. כל האותיות שמוצאם מהגרון, א', ח', ה', ע', כל אלה שהמוצא שלהם מהגרון מתחלפות. אז גם היי וחט מתחלפים. אז כאילו שכתוב פה ידך, כתוב פה ידך עם היי בסוף, אז ההי מתחלף בחט, אז כאילו כתוב יד כוח, היד שיש בכוח. אגב, כשאומרים שאותיות מתחלפות, כל האותיות הגרוניות, זה לא דווקא מהאותיות הגרוניות, אלא זה כל חמש מוצאות הפה. יש את את האותיות של הלשון, הן גם כן מתחלפות. למשל ד', ט', ל', נ', ת', דתלנת, או האותיות של השפתיים, בומף, בית, וו, מם, פי. כל האותיות שהן מאותו מצא, יש חמש מוצאות הפה, יש את האותיות שהן יוצאים דרך הגרון, שאמרנו, היי, חט, כל אלה. יש את האותיות שיוצאים דרך השפתיים, דרך הפה, דרך הלשון, דרך השיניים. כל החמש מוצאות הפה, האותיות שמאותה מוצא יכולות להתחלף. בכל אופן, אז הוא מסביר לפי זה שזה היה אהבה אמינה של הגמרא, להגיד שזה הכוונה יד חה, יד כוח, היד הימנית בדווקא. אומרת הגמרא, אז למה באמת אנחנו רואים שזה בכל זאת היד השמאלית, היד החלשה? אמר לי, מי כתיב בחטא? מתי שבשביל איזשהו צורך צריך להחליף את ה-A עם החטא, אז באמת הם מתחלפים, אבל בלי צורך, אין צורך להחליף את ה-A בחטא, אלא פשוט מסבירים ידך, הכוונה יד חלשה, ועל היד השמאלית מניחים את התפילין של יד. אומרת הגמרא, האם לומדים את ההנחה ביד שמאל של תפילין, של יד, מהמילה ידך, זה כתנאי, זה תלוי במחלוקת תנאים. הפסוק אומר ידך, בהי, לומדים מזה תנקה, מה זו שמאל? שזה היד החלשה. אחרים אומרים ידך לרבות את הגידם, אדם שחלילה קטוע לו היד, הוא חייב להניח תפילין. מה פירוש? אז הגמרא מביאה פה שתי מקרים. תניה אידך, אם אדם אין לו זרוע של שמאל, אין לו את היד השמאלית חלילה, אז הוא פטור מן התפילין של יד, הוא לא צריך להניח על היד הימנית. אחרים אומרים, מה קורה בן אדם שיש לו את היד השמאלית, רק זה חתוך לו כל הזרוע חלילה, אבל הקיבורת, עדיין הוא המקום עד הפרק של היד, עדיין יש לו כן. אז זה בא לרבות שהוא צריך להניח תפילין על הקיבורת, על המקום של השרירים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, על החלק העליון של היד, זה בא לרבות את הגידם. הרי יש כאלה שמסבירים שבעצם אין מחלוקת בין תנקמה לבין אחרים. תנקמה מדברים על אדם שאין לו בכלל את היד השמאלית, ואחרים מדברים שאדם שחתוך לו הזרוע של היד השמאלית ונשאר לו רק החלק העליון. תנו רבנן, אדם שעליו אנחנו דיברנו עד עכשיו שצריך להניח תפילין על יד שמאל, זה אחד כזה שהיד הימנית היא היד החזקה שלו. לכתוב, הוא כותב ביד ימין. כל הפעולות שלו, בדרך כלל היד החזקה שלו זה היד הימנית. יש אדם שרוב הפעולות שלו זה ביד שמאל. הוא נקרא איתר, איתר יד. אז באיזה יד הוא יניח תפילין? הוא הרי גם צריך להניח על היד החלשה. אז לכן איתר מניח תפילין בימינו. למה? שהוא שמאלו. כי זה היד הימנית של האיתר, זאת היד החלשה שלו. לכן עליה הוא מניח את התפילין של יד. שואלת הגמרא והתניא, מניח בשמאלו שהוא שמאלו של כל אדם, הרי כתוב שאף איתר מניח ביד שמאל, שמאל של כל אדם, ולא ביד ימין שהיא השמאל שלו. הגמרא תלוי איזה איתר, אם זה איתר ששולט רק ביד שמאל, הוא מניח באמת את התפילין ביד ימין, אבל אם זה איתר ששולט בשתי הידיים, פעם הוא כותב ביד ימין, פעם הוא כותב ביד שמאל, איזה יד הוא יניח את התפילין של יד? ביד שמאל. כאן אמר רבי קיטניה היא שהוא צריך להניח בשמאל שהיא שמאל כל אדם, בשולט בשתי ידיו, כשהוא יכול לכתוב גם ביד ימין וגם ביד שמאל, יכול לשולט את כל הפעולות בשתי ידיים, אותו דבר, אז הוא מניח תפילין ביד שמאל. אומרת הגמרא תנא דבי מנשה, פסוק אומר על ידיך זו קיבורת, להניח את זה בשר התפוח שיש מעל הזרוע על הקיבורת. בין עיניך זו קודקוד, זה על בראש, זאת אומרת למעלה על הראש, לא בין עיניך הכוונה באמת על השקע של האף, בין העיניים. אלא, וגם לא על המצח, אלא הכוונה במקום השיער. עכשיו הגמרא צריכה להביא ראיה לכל אחד מהדברים שאמרנו, קודם כל שעל ידיך זה הכוונה בגובה היד כנגד הלב, ודבר שני צריך להביא ראיה שתפילין של ראש שמים בגובה של הראש בקודקוד. אומרת הגמרא קודם כל קודקוד איך, איפה זה המקום שהקודקוד ששם מניחים את התפילין של ראש? אמרי דבי רבי ענאי, מקום שבוכו של תינוק רופס, כשתינוק נולד, המוח שלו, בראש, המקום איפה שהוא רך, אסור ללחוץ שם. תינוק ממש בזמן הראשון לחיים שלו, יש לו מקום פה בראש, איפה שאנחנו מניחים את התפילין, שאסור ללחוץ באותו מקום, כי זה מאוד רך. העצם עדיין רכה שם. באותו מקום צריך להניח תפילין של ראש. באמיני פלימו מרבי, שאלה נדירה ביותר. מי שיש לו שני ראשים, אחד שנולד עם שני ראשים, בהיזה מהן מניח תפילין? מצד אחד הימין הוא תמיד חשוב, אז אולי יניח על הראש הימני, מצד שני השמאל, או כמו שרואים ביד שמאל. אמר לי, או קום גלי, או שתלך לגלות, או קבל עליך שמת, או שיקבל נידוי. אדם שמבזה תלמידי חכמים צריך לנדות אותו. הגמרא אומרת אבל שאדם יכול לחפר על הנידוי על ידי שהוא יוצא לגלות. אז לכן הוא אומר לו, או שתלך לגלות, ואז יתכפר לך הנידוי. למה? הוא הבין שהוא בא לזלזל בו, כי זה לא שאלה, זה לא שאלה מציאותית, זה שאלה כל כך לא שגרתית. מה פעם בן אדם ראה מישהו שנולד עם שתי ראשים? היה פעם תאומים סיאמיים אולי, אבל יש כאלה שמסבירים שזה באמת הכוונה. אבל תאומים סיאמיים זה לא בן אדם אחד שנולד עם שתי ראשים, זה שתי אנשים מחוברים. פה הוא מדבר איתו על בן אדם אחד שנולד עם שתי ראשים. האם קיים דבר כזה בכלל? תוספות מביא באמת דבר מעניין, שבעולם הזה לא קיים דבר כזה שאחד יוולד עם שתי ראשים, אבל אם מישהו רוצה לראות תוספות מאוד מאוד מעניין, חמש שורות מלמטה, דיבור המתחיל או. אומר פה, יש במדרש, השמדאי, שהוא ראש השדים, הוציא מתחת קרקע, הוציא מתחת לאדמה אדם אחד, שיש לו שני ראשים, לפני שלמה המלך. הוא הביא את האדם הזה לפני שלמה המלך. עכשיו, אותו אחד נשאר פה בעולם, כנראה מצא חן בעיניו. ונשא אישה, התחתן עם אישה רגילה, והוליד בנים, שני בנים. בן אחד היה דומה לאבא, שהיה לו גם שני ראשים, ובן אחד היה דומה לאמא, בן אדם רגיל עם ראש אחד. והוליד בנים כיוצא בו בשני ראשים, וכיוצא באשתו בראש אחד. וכשבאו לחלוק בנכסי אביהם, אחרי שהאבא עם שתי הראשים נפטר, באו לחלוק את הירושה שלו. אז מי שיש לו שני ראשים, בא לשלמה המלך, אומר לו, יש לי שתי ראשים, תביא לי בבקשה שתי חלקים מהירושה. וזה שהיה לו חלק אחד, אמר למה? זה שיש לו שתי ראשים, אבל זה עדיין לא אומר שמגיע לו בירושה פעמיים. המס הכנסה הוא גם שילם פעמיים. במרכאות כמובן, כן? בדרך צחות. מס, למה שיקבל פעמיים? לכבוד מה? בכל אופן הם השאירו את הדיון הזה לשלמה המלך, שהוא התמודד עם הצרות שהשמדאי הביא לו. בכל אופן, אבל זה לא דבר בכלל שקיים בעולם הזה, אחד עם שתי ראשים. אז מה אתה שואל אותי כאלה שאלות? משמיים גלגלו, היד דוד, ספר יד דוד כותב, שמשמיים גלגלו את זה בשביל כבודו של פלימו. שככה, מה, הוא שאל באמת שאלה לא מצויה? אז באמת הגיע בדיוק בן אדם, פתאום נשאול שאלה את רבי הקדוש. עד האחי, אתה הוא גברה. הגיע איזה בן אדם אחד לרבי הקדוש. תוך כדי השאלה של פלימו. אמר לי, התייליד לי ינוקה דהית לי תרי רישי. נולד לו תינוק עם שני ראשים. עכשיו, הוא בחור. השאלה היא אם צריך לתת פדיון הבן פעם אחת או פעמיים. כל פדיון הבן נותנים חמש סלעים, חמש שקלים. האם אני צריך לתת 10? כמה בעינן למיטב לכהן? אתה הוא סבא. הגיע איזה אחד, סבא. תוספות בחולין מביא דעה שאומרת שזה הכוונה לאליהו הנביא, חולין דף וב. יש כאלה שחולקים על זה כמובן, לא מסכימים עם זה, אבל לכל פנים יש כזאת דעה. ותן עלי, חייב לתן לו 10 סלעים. חייב לתת לו 10 סלעים על שתי הראשים האלה. עכשיו, אז למה באמת רבי הקדוש אמר לו לך תגלר או שיקבל עליו נידוי? מכיוון שבאמת לא שייך שאדם יש שאלה כזאת למנניח תפילין על אחד שיש לו שתי ראשים, אין שאלה איזה ראש הוא יניח תפילין. גם אם יש מציאות שאדם יוולד עם שתי ראשים, להניח תפילין הוא לא יניח, לא יכול להיות שיהיה לו את השאלה הזאת. למה? כי הוא לא יכול להתקיים עד גיל 13. גם אם הוא יוולד עם שתי ראשים ופדיון הבן ייתנו בשבילו, עד גיל 13 הוא לא יחזיק. אז בכל מקרה לא קיים שאלה כזאת לגבי אדם עם שתי ראשים. אבל עדיין, שאלה של פלימו לא הייתה מופרכת, כי יכול להיות מציאות כזאת שאדם יוולד עם שתי ראשים, אבל הוא לא יתקיים ככה. בכל אופן, חייב לתן לו 10 סלעים. שואלת הגמרא, מה בכלל צריכים לתת פדיון הבן על כזה אחד שהוא לא יתקיים? איני, ואתה נערה מברכה, מה? למד ברייתא כזאת. פסוק אומר, פדות תפדה את בחור האדם. מתוך שנאמר, פדות תפדה את בחור האדם, שומע אני שחייב על כל בחור האדם שנולד צריך לתת לו פדיון הבן, אפילו נטרף בתוך 30 יום. אפילו אם איזשהו חיה בא וטרפה חלילה את התינוק בתוך 30 יום, הייתי חושב שצריך גם עליו לתת פדיון הבן. תלמוד לומר, לכן הפסוק אומר אח, המילה אח פדות תבדה, אח זה מיעוט. ואם כן, זה חילק, וזה אומר שאחד שלא שרד עד 30 יום, לא צריך לתת עליו פדיון הבן. תודה, באה הגמרא ללמוד מזה, שגם תינוק שנולד עם שתי ראשים, יהיה פטור, יפטור מפדיון הבן, כי הרי הוא לא יכול להתקיים כל כך הרבה זמן. גם אם הוא יתקיים אחרי 30 יום, אבל אחר כך הוא ימות, אז הוא נקרא אחד שלא יכול להתקיים, אז למה חייבים לתת עליו פדיון הבן ועוד כפול? למה? בכלל לא צריך לתת כלום לכאורה. עונה הגמרא, שאני האחה, דבגולגולת, תעלה רחמנה. פה זה שונה, כי כתוב הפסוק אומר, חמשת שקלים לגולגולת. כל ראש וראש צריך לתת 5 שקלים. אז פה כשיש בחור שאני לא יודע עם שתי ראשים, צריך לתת כל אחד מהם 5 שקלים. ואפילו שלמעשה הוא לא יכול להתקיים, אבל מכיוון שעד גיל 30 יום הוא עדיין קיים, אז הוא מחויב בפדיון הבן. אמר, למדנו שידך זו קיבורת. המקום שמניחים תפילין של יד זה בחלק העליון של היד, במקום הקיבורת, איפה שהבשר תפוח בידו של האדם, מעל הזרוע. שואת הגמרא מנהלן, אולי צריך להניח בכף היד. איתנו רבנן, הפסוק אומר על ידיך, זו גובה שביד, מקום הקיבורת שהסברנו. אתה אומר, זו גובה שביד, או אינו אלא על ידך ממש, הכוונה בכף היד. עונה הגמרא, אמרה תורה, נח תפילין ביד ונח תפילין בראש. תורה אומרת גם להניח תפילין בראש, כמו שהיא אומרת להניח תפילין ביד. מה להלן בגובה הראש, כמו שתפילין של ראש מניחים בגובה הראש, כמו שנראה תכף. אף כאן בגובה שביד, דיינו במקום בשר התפוח שביד נגד הלב. רבי אליעזר אומר אינו צריך, הרי הוא אומר והיה לך לאות על ידיך ולא לאחרים לאות. כשבאדם שם את התפילין בכף היד, כולם רואים שיש לו תפילין, אבל אם הוא שם את זה בזרוע, מעל הזרוע, זה מכוסה הרי בדרך כלל בבגד, אז רק הוא יודע שיש לו את התפילין. אז התורה אומרת שהאות יהיה לך, לא לאחרים. אחרים לא צריכים לראות את התפילין של יד. ולכן, אנחנו לומדים מפה שצריך לשים את זה במקום שבדרך כלל מכוסה, שרק האדם יודע שיש לו שם את התפילין. רבי יצחק אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם וקשרתם. שתהיה סימה כנגד הלב. כתוב כאן, שמתם את דבריי אלה על לבבכם. אז צריך לשים את התפילין של יד כנגד הלב, שזה במקום הגבוה שביד שהוא כנגד הלב. רבי חייא בריידר אבא אביה, מכוון ומנח לי ליד ליבי. הוא היה קצת מטה את התפילין של יד, שזה יהיה נוטה לכיוון הלב, כדי שזה באמת יהיה כנגד הלב. רבשי, הוויה תבקמי דה המימר. ישב פעם רבשי לפני המימר, ובגלל שהיה לו איזושהי מכה ביד, אבציריה בידי, ולכן, בכיוון שהיה לו את המכה הזאת, אז קראו לו קצת את הראש בגד כנגד התפילין של יד, כדי שזה לא יכאיב לו על המכה. וכמתחזיין תפילין, וראו את התפילין של יד שלו. הגמרא הבינה עד עכשיו, שתפילין של יד צריך לחסות אותו תמיד, ואסור להשאיר אותו גלוי. ככה הגמרא הבינה. אמר לי, לא סבר למר, לך להיות ולא לאחרים להיות, וכי אתה לא סובר שתפילין של יד צריכים להיות לך להיות ולא לאחרים, אז איך אתה נותן לזה להיות גלוי? אמר לי, במקום לך להיות, התמר, לא כתוב שחייב שרק אתה תראה את זה, זה צריך להיות במקום שבדרך כלל הוא מכוסה, שרק בשבילך זאת ולא לאחרים, אבל מותר שזה יהיה גלוי, אם יש צורך, או במקרה שזה גלוי, זה לא פסול. למדנו שתפילין של יד צריך לשים אותם בגובה של היד, כמו שתפילין של ראש צריך לשים אותם בגובה שבראש. שואלת הגמרא, גובה שבראש מנהלן, איפה לומדים שתפילין של ראש לא צריך לשים באמת בין העיניים, אלא שמים את זה בגובה שבראש, במקום השיער. עונה הגמרא, תתנו רבנן, בין עיניך זו גובה שבראש, זה באמת אותו מקום, מקום השיער מול העיניים. אתה אומר זו גובה שבראש, או אינו אלא בין עיניך, ממש, תשים את זה מול העיניים, ככה בין העיניים, כמו שהתורה אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שלא. אלא נאמר כאן בין עיניך לגבי תפילין של ראש, ונאמר לאלן לגבי אדם שחלילה מת לו אחד מהקרובים, התורה אומרת לא להתפרע יותר מדי, לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, לא לתלוש את השערות שבין העיניים בשביל המת. עכשיו שם זה חייב להיות בשיער שבגובה הראש, כי הרי כמה שיער כבר יש לבן אדם מול העיניים באמת, כמה ריסים סך הכל, לא על זה התורה מתכוונת, אלא לעשות ממש קרחת זה רק במקום שיש הרבה שיער, אז הכוונה ודאי בגובה הראש. אז אם כן, מה להלן בגובה הראש מקום שעושה קורחה? אף כאן, לגבי תפילין של ראש, בגובה הראש מקום שעושה קורחה. רבי יהודה אומר, אינו צריך, מה אתה צריך להגיע עד מת חלילה? יש לי פה מקור אחר ללמוד שתפילין של ראש צריך להיות בגובה הראש, בתפילין בעצמו, במקומי. מהפסוקים של תפילין אני יכול ללמוד שזה צריך להיות דווקא בגובה הראש ולא בין העיניים. יש למעשה הקש, אנחנו משווים בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אמרה התורה, הנח תפילין ביד, וגם הנח תפילין בראש, משווים ביניהם. עכשיו, יש שתי סוגי נגעים, ככה במאמר לא מוסגר בכלל, מאמר פתוח. יש שתי סוגי נגעים, נגע צרת. אדם שיש לו נגע צרת בבשר, אז הוא נטמע עם השיער שבבשר נצבע בצבע לבן. אבל אם אדם נהיה לו נגע במקום שיער, שם נהיה לו נגע, אז סימן טומאה זה שיער צהוב. שיער צהוב, שיער צהוב זה סימן טומאה בנגע שבראש. אז אם כן, יוצא שזה שתי נגעים שונים, הנגע של הבשר והנגע של השיער, זה שתי נגעים שונים. בבשר הסימן טומאה זה שיער לבן בארץ, ובשיער, מקום שיער, הסימן טומאה זה שיער צהוב. עכשיו, ביד אפשר להיות שיהיה רק נגע אחד, רק נגע בשר, ואז השיער לבן יהיה הסימן טומאה שלו. אבל בין העיניים יש גם את הבשר שאין בו שיער, אז שם הנגע צרת, בשביל שיהיה סימן טומאה צריך שיער לבן. אבל לעומת זאת בגבות של העיניים, ששם למעשה יש שיער, אז שם השיער, בשביל שהוא יהיה טמא, הנגע צריך שהשיער יהיה צהוב. אז אם כן, כדי שבאמת יהיה השוואה בין יד לבין ראש, צריך שיהיה רק נגע אחד. כמו שבתפילין, ביד, איפה שמניחים תפילין של יד, יכול להיות רק סוג נגע אחד, רק סימן טומאה אחד של נגע, ככה גם בתפילין של ראש צריך שיהיה רק סוג נגע אחד, רק נגע של שיער. אז אם יניחו את התפילין בין העיניים ממש, אז יהיה סימן, בנגע צרת יש שתי נגעים, יהיה גם נגע בשר שהשיער שלו הוא לבן, וגם נגע שיער שהשיער שלו הוא צהוב. אז, ואז יוצא שתיים, אז זה לא כמו תפילין של יד ששם יש רק נגע אחד. זהו, אז זה מה שמשווה הגמרא, שזה חייב להיות שבתפילין של ראש גם כן שמים אותו במקום שיש רק מקום לנגע צרת אחת, לסימן טומאה אחת של שיער צהוב. ואם כן, זה רק בגובה הראש, מקום השיער, ששם אם יש נגע, אם יש שיער צהוב זה נטמע, כמו ויש רק סימן אחד, אם יש שיער לבן זה לא יטמע. אז אותו דבר, כמו שבתפילין של יד, הנגע הוא נגע אחד, שרק נגע בשר שהשיער שלו לבן, ככה גם בתפילין של ראש, הנגע רק נגע אחד, נגע של שיער שהסימן שלו הוא צבע צהוב. זה מה שאומרת הגמרא. מה להלן? כמו שבתפילין של יד, במקום הראוי לטמא בנגע אחד, היד אפשר לעשות שמטומה של נגע רק של נגע של בשר, אף כאן, לגבי תפילין של ראש, במקום הראוי לטמא בנגע אחד, רק נגע אחד יכול להיות שם ולא שתי נגעים. להפוקה בין עיניך, לעומת זאת בין העיניים ממש, מקום איפה שהגבות, דעיקה בשר, יש שם על האף זה בשר, שם הנגע, הסימן טומאה שלו הוא שיער לבן, ושיער, יש שם את הגבות של העיניים ששם זה, הסימן טומאה שלו הוא צבע צהוב, אז יש פה שתי נגעים. דעיקה שיער לבן, ויקה נמי שיער צהוב, על הבשר הסימן טומאה הוא שיער לבן, ועל השיער הסימן טומאה הוא, הוא שיער צהוב. אז לכן זה לא יכול להיות שזה בין העיניים ממש, זה חייב להיות בגובה הראש. עוד למדנו במשנה, ארבע ציציות מעקבות זו את זו. מה הטעם? שארבעתן מצווה אחת, כל הארבע ציציות הם מצווה אחת. ככה דעת ענה כמה. רבי ישמעאל אומר, מה פתאום? כל אחת מהכנפות היא מצווה בפני עצמה. אומרת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל? מביאה הגמרא שלוש הבדלים בין ענה כמה לרבי ישמעאל. אמר רב יוסף, סדין פשטן. בציצית שהוא מצמר, אבל יש לו רק שלוש ציציות. ואדם לובש כזה ציצית שיש בה רק שלוש כנפות. האם הוא חייב משום כלאיים, כי זה צמר ופשטים, או לא. זה עיקר ביניו, זה ההבדל. פי דעת רבי ישמעאל, שכל כנף היא מצווה בפני עצמה, אז אין פה כלאיים, כי הוא מקיים משלוש מצוות לפחות. פי תנא קמא, אם אין ארבע כנפות, אז אין פה שום מצווה, אז האדם רק עבר על כלאיים, אז הוא יהיה חייב משום כלאיים. זה הבדל אחד ביניהם. עוד הבדל, רב אברה, הנה אמר, תלית בעלת חמש איקה בעיניו. מה קורה אם יש בתלית חמש כנפות, למשל שהיה ארבע כנפות, ואחת הזוויות גזרו, ואז נהיה, שזה נהיה, הזווית ההיא הפכה להיות שתי זוויות. כמו הטבע, שכשגוזרים את הזווית, אז נהיים שתי זוויות עכשיו. האם זה חייב חמש כנפות או לא? לפי טענה כמה לא, זה עדיין מחויב כמובן בציצית. בגד בין חמש כנפות נראה בהמשך בדת השם, שחייב בציצית, אבל הוא חייב רק ארבע. כי רבי ישמעאל, לא, על כל כנף חייבים ציצית, אז יהיו חייבים חמש כנפות. זה הבדל שני. הבדל שלישי, רבינה אמר, בשם רבינה אמר, שההבדל ביניהם זה דברי רבונה. תרבונה איקה ביניו. מה אומר רבונה? אמר רבונה, היוצא בתלית שאינה מצויצת כלחתה בשבת, חייב חטאת. אדם שיוצא בשבת עם ארבע כנפות, שיש בהם פחות מארבע ציציות, אז הוא יהיה חייב חטאת בשבת, למה? מילא הבגד שהוא הולך איתו בסדר, אבל הכנפות, אם יש לו רק שלוש, אז זה סתם מסע. אסור לאדם לקחת מסע בשבת ברשות הרבים וללכת עם זה ארבע עמוד, דיינו שתי מטר בערך, ברשות הרבים, כמובן שהיום בזמננו זה לא כל כך מצוי, צריך להיות בזה כל מיני קריטוריונים כדי שמקום יחשב רשות הרבים, אבל אחד מה-39 מלאכות בשבת, זה אדם שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או שמטלטל ברשות הרבים ארבע עמוד, איזושהי איזשהו חפץ שהוא מסע, הוא לא בגד, הוא לא דבר תכשיט, אז בן אדם כזה חייב חטאת. עכשיו, השאלה היא, בן אדם שיש לו בגד של ארבע כנפות, והוא תלה ציצית רק בשלוש צדדים, האם הוא חייב משום זה שהוא סוחב מסע ברשות הרבים? לפי תנקה, מה כן? כי הרי כל זמן שאין לו ארבע כנפות, הוא לא מקיים שום מצווה, זה סתם מסע. אז הוא חייב. לפי דעת רבי ישמעאל, על כל ציצית וציצית הוא מקיים מצווה, אז זה לא מסע, ואז הוא יהיה פטור מחטאת. אז זה שהוא חילל שבת. אומרת הגמרא, אמר רב שיש הברי דרבידי, איימן דבצרי לגלימי. מה קורה עם אדם? חתך את הגלימה שלו, יש שתי הסברים. או הסבר אחד, שהוא גזר סמוך לקצה של הבגד, הוא חתך את זה, ואז הוא עושה את זה שתי קרנות. או פירוש אחר, פשוט מאוד הוא חתך את הזווית, ואז זה נהיה שתי קרנות. כמו שכשחותכים חותכים זווית, גוזרים את זה, אז הופך להיות שתי קרנות בשתי הצדדים. אז אם כן, יוצא שיש כאן למעשה חמש כנפות. מה הדין אז? לא עביד ולא כלום. זה לא נהיה פטור מציצית. למה? שוויה, תלית בעלת חמש. הוא הפך אותו לתלית עם חמש כנפות, וגם זה חייב בציצית. אמר רב משרשיה, איימן דציירי לגלימי. רש"י בעמוד הבא מסביר את הגרסה שהיא למעשה נשארת, שהכוונה היא שהוא פשוט מאוד קשר את הקצה של את הכנף של הבגד שלו, הוא עשה אותו בצורה עגולה. לא עבד ולא כלום, אלא הוא עדיין חייב בציצית. למה? מה איתה? דקמן דשר ידמי, כי הרי הקשר הזה עתיד להיפתח, אז לכן זה נחשב עדיין שזה כנף, הוא נשאר עדיין הוא עדיין נקרא כנף. ותנה נמי כל חמתות הצרורות טהורות. זה דבר, כמו שאנחנו רואים שכשזה רק קשור בקשר, אז זה לא נקרא באמת דבר קבוע. רואים את זה גם לגבי חמת. חמת זה כמו כלי מאור, נוד כזאת, שמכניסים בפנים מים. היו סוגרים את זה מלמטה וממלאים מלמעלה את הנוד הזה. אבל בכל אופן, פה מדובר על בן אדם שלקח נוד שהיה פתוח גם מלמעלה וגם גם מלמטה. מלמטה הוא רק עשה קשירה בשביל לסגור את זה, וככה הוא רוצה למלא מים. זה עדיין לא נחשב כלי, ולכן זה לא מקבל תומה. הדין הוא כדי שכלי, אם יגע בו מת או שרץ או כל דבר שמטמא, שמטמא כלים, כדי שהוא באמת יהיה טמא, צריך שהוא יהיה כלי שלם, כלי מוכן לשימוש. אבל אותו נוד, מכיוון שרק קשרו אותו וזה קשר שהוא לא חייב להיות שהוא יישאר, הוא יכול להיפתח, לכן לא נקרא כלי. ומכיוון שהוא לא נקרא כלי, הוא לא מקבל טומאה. רואים מכאן גם שברגע שרק קושרים, זה לא נקרא דבר קבוע. ובכן, ברגע שזה רק קשור, הוא לא עשה כלום, וזה נחשב עדיין שהוא לא מקבל טומאה. חוץ משל ערבים, כיוון שזה דרכם בכך, ברגע שדרכם בכך לקשור את הנוד, אז לכן זה כן נקרא כלי. אגב, אם תופרים את החלק התחתון של הנוד הזה, ודאי שהוא יחשב כלי, אבל כאן שזה רק היה קשירה, אז זה לא דבר, זה לא נחשב דבר לתמיד, לכן זה לא נחשב דבר קבוע, אז לכן הוא עדיין לא מקבל טומאה. אותו דבר כמו לגבי ציצית, שכל זמן שרק קשרו את הכנפות, זה לא מקבל עדיין טומאה. עכשיו הגמרא מביאה שזה לאו דווקא שרק אם קשרו את הכנף, לא טומאה. רק אם רק קשרו את הכנף ועשו אותו עגול, אז זה נחשב עדיין כנף, וזה יהיה חייב בציצית. עכשיו הגמרא מביאה שלאו דווקא אם קשרו ועשו אותו עגול, אלא גם אם ממש תפרו אותו, זה גם כן יחשב עדיין שיש פה קרן וזה יהיה חייב בציצית. יש פה ארבע כנפות. אמר רב דימי מן הארדיה, היימן דחייטי לגלימי, לא עבד ולא כלום. לא רק אם אדם קשר את אחת מהכנפות שלו ועשה אותה עגולה, הוא יהיה פטור בגלל שזה עתיד להיפתח. גם אם הוא תפר את זה בחוט, בתפירה שלמה, גם כן זה לא יהיה בטל אותו קרן, והטלית תהיה חייבת בציצית. למה? כי אם איתה דלא מבעלי, אם הוא באמת, אם זה נכון שהוא לא זקוק יותר שיהיה פה קרן, אלא הוא רוצה שזה יהיה עגול, הוא רוצה לעגל את הפינה הזאת לתמיד, אז אם כן, לפסוק ולשדיי, שיגזור את זה עם מספריים ויזרוק את החלק שמיותר. בזה שהוא רק תפר את זה, זה אומר שהוא כרגע עשה פה סוג של מכפלת, אבל כשהוא יוצא הוא יפתח את זה בחזרה, לכן זה לא מבטל את השם של קרן מאותו כנף. וזה חייב בציצית. טוב, למדנו במשנה את דעתו של רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל אומר, ארבעתן ארבע מצוות. רבי ישמעאל סובר שארבעת הכנפות בציצית, כל אחת מהן מצווה בפני עצמה, ויש פה למעשה ארבע מצוות. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי ישמעאל, שבאמת כל אחת מהכנפות זה מצווה בפני עצמה, ואם אדם יש לו רק שלוש ציציות, הוא גם מקיים מצווה. אומרת הגמרא, אבל מה שאמר רבי יהודה בשם שמואל, שהלכה כרבי ישמעאל, דבריו של רבי יהודה בשם שמואל זה לא להלכה. זאת אומרת, אנחנו לא פוסקים שבאמת הלכה כמו רבי ישמעאל. ולית הלכת הקוותי. ספרת הגמרא, רבי נאהבה כאזיל לבטרי דמר ברבשי בשבת הדריגלה. רבי נהלך אחרי מר ברבשי בשבת לפני החג, שמתאספים כולם לשמוע דרשה, את ענייני החג. איפסיק קרנה דחותי, הקרן של החוט של מר ברבשי, נקראה. ואז אחת מהציציות שלו פסולות. והוא שם לב לזה רבינה, ולא אמר לו כלום. ולא אמר לי ולא מידי. מתי הוא כן סיפר לו? קדמתה לביתי, מתי שמגיעו הביתה, אמר לי, מעטה מפסיק, אתה יודע, באמצע הדרך, כשעמדנו שם ושם, נקרא לך אחת מהחוטים של הציצית, והציצית שלך נפסלה. אמר לי, היא אמרת לי מעטם, שדיתי. אם היית אומר לי את זה שם, הייתי מוריד את הבגד באותו מקום שנקרא הציצית, כי זה אסור שבת, אסור לטלטל בגד, שהציציות שלו פסולות, יוצא שכל הציציות שנמצאים על הבגד הזה, הם למעשה, הם מסע סתם, אז הייתי צריך להוריד את זה באמצע הרחוב את אותו בגד, כמו שאמרנו קודם, שבגד שאין לו ארבע כנס, בגד שאין לו ארבע ציציות, אחת מהציציות שלו נקראה, אז לפי דעת הנקמה שחולקים על רבי ישמעאל וסוברים שצריך את כל ארבע כנפות, צריך שיהיה ארבע ציציות, ואם יש רק שלוש ציציות זה פסול, אז בשבת אם אדם מטלטל כזה ציצית הוא חייב חטאת, אז אם הייתי יודע שנקרא לי אחד מהחוטים ועכשיו הציצית פסולה, הייתי מוריד את הבגד שם באמצע הרחוב. אמר לי, ואמר מר, גדול כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה. הרי אנחנו יודעים שכשעניין של כבוד של הבריות, זה דוחה אפילו מצוות לא תעשה שבתורה, כדי לא לזלזל בבן אדם. אז אם כן, יש כתוב שאסור לטלטל ברשות הרבים, אבל הכבוד שלך, שתלך בלי הבגד ברחוב, הכבוד שלך הוא גדול. אז אם כן, זה דוחה את הלא תעשה הזה, אז למה היית צריך להוריד את זה באמצע הרחוב? אמר לו, תרגמה רב שבא, כמי דרב כהנה, בלאו דלא תסור. יש מצוות לא תעשה, לא תסור, מן הדבר אשר יגידו לך החכמים, ימין ושמאל. המצווה הזאת בעצם נותנת את הכוח לחכמים לתקן מצוות דרבנן. המצווה הזאת, דהיינו מצוות דרבנן, באמת, ברגע שיש כבוד של האדם, רבנן לא גזרו את הגזרות שלהם, כדי שהאדם לא יתבייש. אבל ברגע שמדובר פה על מצוות עשה, אז לא אומרים שכבוד של האדם קודם למצוות עשה, אלא היה צריך להוריד את הבגד באמצע רחוב, בשביל לא לעבור על טלטול מהתורה שעשו בשבת. זה נוסח אחד בסיפור. עכשיו יש גרסה אחרת בסיפור. ויקא דאמרי, מהטעם אמר לי, יש כאלה שמספרים שכשרמי בר חמא נקרא, שמר בר אבשי נקרא לו האחות של הציצית, אז רבינה מיד אמר לו, נקרא לך האחות של הציצית. ואמר לי, אז הוא אמר לו לרבינה, למה אתה אומר לי את זה? מה ידעתך? למי שדיה שאני צריך עכשיו לזרוק את הציצית ולשים את זה פה בצד כדי לא לטלטל? לא צריך. ואמר מר, גדול כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה. הרי יש את ההלכה שכבוד של האדם לא להוריד את הבגד שלו באמצע רחוב, זה כל כך גדול שדוחה אפילו מצוות לא תעשה שבתורה, אז לכן אני לא צריך להוריד את הבגד. אומרת הגמרא, והתרגם הרב בר שבא כמי דרב כהנא בלאו דלא תסור. הרי אמרנו שזה רק מדובר מצוות דרבנן, ולטלטל ברשות הרבים מסע זה מצווה מהתורה. עונה הגמרא, הכנה מכרמלית דרבנן היא. באמת כאן לא היה מדובר שהטלטול הוא מהתורה, אלא הוא רק מדרבנן. למה? מדובר פה שזה לא היה ממש רשות הרבים, אלא זה היה כרמלית. דהיינו שזה רשות הרבים רק מדרבנן. מכיוון שזה רק מדרבנן, לכן כל האיסור טלטול פה זה רק אסור מדבריהם, וזה לאו שלא תסור, מפני כבוד הבריות, אני לא צריך להוריד את הבגד באמצע הרחוב. אז אם כן יצא שאפשר להמשיך לטלטל את הבגד בשביל כבוד הבריות. אדרן הלך, שעה טובה ומוצלחת, הפרק השלישי של מסכת מנחות, פרק הקומץ, ועד כאן השיעור על דף למד זין.